טוב, שלום וברכה. תכליתו של השיעור הזה זה לכוון את הלב, את הנפש ואת הדעת לליל הסדר. איך נכון לעמוד בליל הסדר? זה התכלית. ואם תשאלו מה זאת אומרת, מה זה, אנחנו פה כבר יש מנהגים וזה, ודאי, כל משפחה המנהגים שלנו, באנו לגעת במנהגים. אבל, איך אומרים, fine tuning. אפשר לדייק דברים, אפשר טיפה גם לאזן אותם. ברגע שמבינים מה נמצא, במרכז ליל הסדר, בסדר? אז בואו נתחיל. בליל הסדר יש לנו שתי מצוות מן התורה ושתיים ברבנן. שתיים מהתורה זה מצוות והגעת לבנך או סיפור יציאת מצרים ואכילת מצה. שתיים ברבנן זה מרור וארבע כוסות. יש עוד כל מיני דברים, אבל אלה המצוות. בסדר, זה המצוות, אבל איך, מה שנקרא, איך להגיש את המצוות הללו? אני רוצה, תעצמו איתי עיניים. תעצמו איתי רגע עיניי, לא, מטאפורית, כן? ואנחנו ננסה רגע לדמיין מה היה קורה לאדם יהודי שהיה עולה לרגל, נגיד בפסח. עולה לרגל לירושלים. שבית המקדש היה קיים. נגיד הוא גר בפתח תקווה, כמוני, יוצא לדרך, הולכים ברגל, על חמור, כל הדרך, עכשיו זה עונה אביבית, הכל פורח, הכל פרחים, הכל נפלא מאוד. אתמול רכבתי באופניים בפארק קנדה, אני אגיד לכם, תענוג אלוקי, הכל אומר שירה. טוב, הולך, שלושה ימים, ארבעה ימים, בשלב מסוים הוא רואה מולו מבנה ענק, לבן בוהק, שיש עליו כתר מזהב. וואו, הוא לא ראה בחיים מבנה בגובה הזה, כי בית המקדש היה בגובה 100 עמות, 50 מטר. אני רק כמו אריה רבוץ. כבר אתה ב... אומרים שבית המקדש היה המבנה הגבוה ביותר באימפריה הרומאית, בכל ה... טוב. מתקדם מאוד, הוא שומע צלילים. אין מוזיקה, אין מקהלות לאנשים בבתים. זה לא יותר, תשים ספוטיפיי, תשים זה, תשמע מה שאתה רוצה. אין. אתה רוצה, כדי לנגן, אתה צריך להביא כלים. אם נגים התימנים על פח, נכון? ככה זה. הוא פתאום שומע, לא שומע כלי אחד. עוד 10 כלים, נבל, כינור, עשור, שמינית, גיטית, חליל, קרן, כל ה... ושירה, 100-200 איש. גם היום, אפילו היום, שאנחנו כל היום עטופים בצלילים של נגינה, תשמוע איזה כול אולם כזה, זה וואו, זה נכון, אתה היית בלווים? נריה, אתה זה? אז, אבל אז לא היה אפשרות אחרת, זה כנראה הייתה הפעם היחידה בשנה שהוא שמע בכלל כלי נגינה. אלי, היה גדול במוצא שבת. לא, הנה, אפילו, היינו בשיקום בשיבה. כמה הייתם שם? 6 מנגנים. 7, משהו כזה, שני קלרינט אחד, 2 אקורדיונים, 2 גיטרות, ולא יודע מה היה שם. כבר זה עושה משהו, אבל בסדר, אבל שמענו לפני כן, נשמע אחר כך, פה זה פעם ראשונה. אז הוא כבר, הוא ראה, עכשיו הוא שומע, הוא מתקרב עוד לבית המקדש, הוא עולה אחרי התפילה בזה, התפילה בברכת השילוח, הוא עולה במדרגות חולדה מדרום, וכשהוא מגיע, המדרגות תולות, כשהוא מגיע לגובה אפס, לגובה רצפה, הוא רואה את רצפת בית המקדש שהייתה עשויה במין מרצפות כאלה, שהוא רואה את זה כמו גלי ים. כמו גלי ים, הוא רואה את בית המקדש לבן וגלי ים. הוא בעצם מראה שהוא לא ראה בחיים, פילי פלאות. בינתיים הוא כבר מריח את ריח הקטורת, שהגמרה אומרת, אנחנו רואים את זה כל יום, לא הגמרה, זה, שאם היינו מוסיפים שם עוד איזה מרכיב קטן, אי אפשר היה לעמוד לפני ריח האדם המתעלף. הרחתם פעם איזה ריח כזה ש... נושם אותו כמו, אני עוד פעם אתן פה חוויות מהיער, עכשיו זה נגמרה. איך, מה, מה אתם עושים? הלחוך. יש את הריח של הגשם הראשון, בסדר? ריח של האדמה שהיא צמאה, והיא פתאום מקבלת את המים הראשונים, והנושם את החיים האלה, נכון? או עכשיו... פריחת העדרים, נחלים, אתה מריח את זה ליד כביש 6, שזה מטע גדול, רואה את זה שלכם. זה, מה? כן, אתה מריח את זה עד הבית. והרקפות, עכשיו היה העונה של הרקפות, יש בכמה מקומות ביער, מברדים של הרקפות, אתה לא נכנס עוד ליער, אתה כבר מקבל איזה מכה לאף, כשאתה נכנס לתוך היער, בגלל שהכל קלו, הריח קלו בתוך הגזעים, אתה חוטף את זה, זה ריח כזה, עומד, אז היה מריח את הקטורת. הולך יחף על מדרגות בית המקדש, רואה את הכהנים בעבודתם, רואה את הזריזות, את הסדר, את הפלא, את הכל, אוכל גם מבשר הקורבנות, וגם לומד תורה אצל הכהן הגדול במשכת הגזית. כלומר, האדם הזה היה מגיע לבית המקדש, והיה חווה את הקודש בכל החושים. הוא לא רק הגיע וקיים מצווה, הוא ראה, הוא שמע, הוא הריח, הוא טעם, הוא אכל, הוא מישש, הוא למד. כשהוא חזר חזרה הביתה לפתח תקווה, זה היה אדם אחר מן הקצה אל הקצה, שונה בתכלית. ככה זה היה נראה. תוספות אומרים את זה במסכת הבבא, תראו. אם מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, לפי שהיה רואה קדושה גדולה. בכהנים, עוסקים בעבודה, היה מכוון ליבו יותר ליראת שמיים וללמוד תורה. כדי דרשים לספרי למען תלמד ליראה, גדול מעשר שני שהביא לידי תלמוד, כשהיה עומד בירושלים, עד שיוכל מעשר שני שלו, והיה רואה כולם עוסקים לכת שמיים בעבודה, היה גם הוא מכוון ליראת שמיים עוסק בתורה. הוא היה משתנה. משתנה. אוקיי, אז אנחנו מפני חטאינו, גלינו מארצנו ונתרחקנו וכולי. הלילה היחיד, הלילה הקדושה היחידה, שמזכיר במשהו את האירוע הזה של העלייה לרגל ואת החוויה, זה ליל הסדר. ליל הסדר. זה הלילה. וכדי שהלילה הזה יהיה ככה, יהיה באווירה המתאימה, הנכונה, הראויה, שיהיה ליל חוויה, ולא ליל לימוד. זה לא ללימוד. בסדר? גם המצווה של יציאת מצרים, היא סיפור יציאת מצרים, כי גם סיפור זה חוויה. כשאתה מספר למישהו משהו, זה מעניין אותו. יש פה עלילה, יש פה איזה הרפתקה, יש פה התחלה, אמצע וסוף. זה חוויה. הלילה הזה הוא ליל חוויה. התכלית היא לחוות את החירות. ולא, אני כבר אגיד מה, מה לא, כן, ולא מה, ולא שהמגיד נהפך למשהו מאוד מאוד ארוך, עם הרבה מאוד פירושים, וברוך השם, היום הילדים הביאו הרבה מאוד דברים מהגן, ומהבית ספר, ואם בכלל יש איזה כמה בחורי ישיבות, אז בכלל, מה ילך כזה, ומה ילך כזה, מחקיר איפה מחקיר, כל החלקים האלה הם מצוינים, מתי? בסוף. אחרי. אחרי שאוכלים, אחרי נרצח, אחרי זה, יספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה. אתה יכול להביא פירושים וסיפורים הכל בזה. הלילה עצמו הוא ליל חוויה. אנחנו נאכל מאכלים מיוחדים, אנחנו מיד נראה, כן, חוויה מורכבת משימוש בחושים. תראו כמה חושים יש בליל הסדר. אנחנו נאכל מאכלים מיוחדים, מצה, חרוסת ומרור, אנחנו נשתה, תכף נדבר על השתייה, אנחנו נשחק. חוויה? מה נשחק בליל הסדר? מחבואים, אפיקומן. הייתי פעם בטוח שכשילדים יגדלו, יעבור להם, לא עבר להם. יותר גרוע נהיה, כאילו, יותר מתר ומי תופס מזה. משאיר אותם ערים, חבל על הזמן. אנחנו נשחק גם משחק של מספרים, אחד מי יודע, שתיים מי יודע, שלוש מי יודע, ארבע, כל הדברים האלו, נכון? יהיו הצגות, יהיו זה. אני עושה כאן בוחן פתע. בוחן פתע. מי יכול להגיד או לצטט איזשהו חידוש דבר תורה, חידוש שהוא שמע באיזה ליל סדר שהוא זוכר והולך איתו עד היום? מה זוכרים? אם יש משהו קבוע שהאבא היה אומר, חוזר על זה, זה כבר לא דבר תורה, זה נהיה מנהג. מה שכן זוכרים זה את כל המנהגים. סבא היה עושה ככה, וסבתא הייתה עושה ככה, ואצל הספרדים עושים ככה וככה, ובבילו של המרוקאי. זה זוכרים, זה ליל חוויה. והעובדה שקורה מצב שהמגיד הולך ומתרחב, הולך ומתרחב, הולך ומתרחב, והוא לא משאיר מקום למה? להלל. ואני רוצה כאן להגדיר בצורה מאוד מאוד מדויקת. מה שמביא את מרכיב החוויה בצורה משמעותית, בליל הסדר, אלו שני מרכיבים. שתיית ארבע כוסות של יין ואמירת ההלל. אמירת ההלל המיוחדת של ליל הסדר, שזה בעצם ההלל היחיד שנאמר בבית, ההלל היחיד שנאמר, אומרים אותו כמשפחה, ההלל היחיד שנאמר בלילה, ופעם יחידה שאנחנו אומרים ההלל הגדול, קודם נשמת כל חי וקיד יולם חסדו. ההלל הזה, כשהוא נאמר על היין, או הרי נאמר ההלל הזה כבר על הכוס השלישית והרביעית, ושותים יין, לא שותים מיץ ענבים, עם כל הכבוד, אנחנו תכף נראה כאן את המקורות, עם כל הכבוד למיץ ענבים וכל הדברים האלה, אבל בליל הסדר צריך להגיע למצב של שמחה. יין ישמח לבב אנוש. אז צריך גם ללמוד איך לשתות. אנחנו בליל הסדר רוצים להגיע למדרגה שהיא לפני ביסום. אם בפורים דיברנו על ביסום, שזה לפני שחרות, צריך להגיע לביסום, בליל הסדר זה לא ביסום, זה מה? שמחה. שתיית ארבע כוסות יין. 4.5%, 5.5% אלכוהול, השתיים הראשונות. שתיים השניות קצת יותר, מביאה אותנו להלל במצב של שמחה עצומה, ואז זה נהיה ליל חוויה. המטרה היא לא ללמוד כאן עוד פירושים, קודם כל, אני רק יוכיח את זה בארבעה משפטים, ואז נראה טיפה את המקורות. הרי כל מי שקרא את המגיד, אנחנו עכשיו עוברים על המגיד בחבורה, יודע, רואה מיד, שאם היית, ככה לא נראה משהו שרוצים לכתוב, כדי לדעת מה היה. חסר שם מיליון דברים, נכון? למה המגיד כתוב איך שהוא כתוב? מפני שכבר בא להגדה, אומר, הרגע קראנו את חומש שמות, מישהו לא זוכר, אנחנו עוד בתוך חומש שמות, יודעים מה היה. המגיד מסודר באופן כזה שיהיה בו הרבה מאוד קטעי שירה יחסית, והוא מסודר בתור איזו הסתכלות פרספקטיבית על יציאת מצרים מאחרי הרבה שנים. אז אם כך, זה לא הסיפור. אז מה כן הסיפור? הסיפור הוא להגיע ללילה הזה בשמחה עצומה, בחוויה, בריקוד, בהתלהבות, בהודיה, בהשתבח, וכל הדברים האלו, ולחוות את החירות. זה מה שכל כך מזכיר את בית המקדש בלילה הזה. כי כמו שאמרנו, מי שהיה עולה לרגל, היה עולה ועובר חוויה. גם אנחנו צריכים לעבור חוויה, אבל היום מה שקורה לי, יכול לקרות שיותר ויותר המגיד תופס נפח, 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 ואז מגיד, ואז רחצה, מוצאים את השולחן עורך, מגיעים להלל אחרי הסעודה, פחות עם אנרגיה, פחות עם זה, ובמיוחד עם שאתה שותה מיץ ענבים, אתה מגיע לשם איזה מין הצפת סוכר כזאת, ומצות שמצפות בתוך הבטן, בתוך סוכר, ונופלת על האדם איזה עייפות, בעוד שאם האדם שתה יין כמו שצריך, ורביעית זה לא הרבה, רביעית זה כמו שני שליש כוס חד פעמי, כן, אז אם שותה יין, שותה בכמות הזאת, מגיע להלל בשמחה עצומה, ואז איך ההלל נאמר? איך ההלל נאמר? בשירה. בשירה, שרים את כל ההלל. יש שם המון המון דברים שברוך השם הלחינו אותם. שר את כל ההלל, כל המשפחה שרה, כל המשפחה רוקדת, כל המשפחה בשמחה, מודים. זה לא יוצא, לא יוצא מהתובנה, לא יוצא מהחיים הדבר הזה. החוויה שראינו בתור ילדים, ראינו את ההורים בני חורים. זה הסיפור. ולצורך כך, החכמים ציידו אותנו בכלים המתאימים, רק למה אנחנו לא לוקחים אותם? מה הכלים המתאימים? ארבע כוסות יין, והלל מרווח, גדול, מפורט, שנאמר בתוך המשפחה. מתי יוצא לנו להגיד את ההלל עם הילדים, עם הבנים והבנות? יש חמש בנות, כן? אני ההורה המתוסכל. לא יכול להיות במסיבת סידור, לא יכול להיות במסיבת חומה, כל המסיבות אני לא יכול להיות, לא במסיבת סיום שמינית, לא... טוב, בסדר, אשתי מייצג אותנו בכבוד. אבל סוף סוף, אגב, מתי חווינו את זה? כולם, מתי חוו את זה בצורה מאוד? זה בקורונה. פתאום בקורונה, אני רואה את בני ביתי, חייכים, מבסוטים. אני אומר, מה קרה? אמת, אשתי, אגיד לך את האמת, נורא נחמד כל התפילות שבת האלה בבית. איתך וזה, זה כיף, שמחים וזה, הילדים כולם. לא זה, קורונה, קורונה, שיגמר נחזור בית כנסת, אבל נורא נחמד, לא, לא. וואי, וואי, וואי. תראו מה אומר. כן. כן.
מה שאני סופר, בצורה של עומר.
כן.
זה של הכיבוש.
פתיחת הקידוש ו...
לא יודע כמה עדות יש לך, בזה שאנחנו אומרים, שאנחנו אומרים דילון מכל עור.
זה פיוט כאילו.
זה פיוט.
בתוך
הקידוש. כן.
זה תוספת בתוך הקידוש.
של התימנים.
עוד משפחה שהיו פה איתנו, הדברים, אני הייתי קטן בגיל 10, היו בוכים.
בוכים. מעולה.
היה מרעיד אותנו.
מעולה.
ואני לא אשכח את זה.
מעולה. הנה, אתה מביא עכשיו ראייה לדברנו. אני הולך בכיוון של שמחה וכל זה, אבל זה לא משנה. כבודו אומר, היה מעמד של התרגשות, הבדילנו מכל העמים ובכי. זה מה שאתה זוכר מגיל 10. לא אישה בן כמה כבודו, אבל אני רואה ברוך השם, שבע ימים ברוך השם, לאורך ימים ושנים טובות. זה מה שאנחנו רוצים. אבל היום בגלל הריבוי הפירושים והזה, וכל אחד מגיע עם הספרים שלו, עם האגדה שלו, עם זה, ומדפדפים וכל זה, נהיה מגיד, נהיה כאילו, הלל הסדר, אם זה הלל הסדר, ראש כזה, והלב הוא נשאר קטן. לא, צריך להיות הראש והלב באותו גודל, אולי אפילו הלב יותר גדול. בואו נראה טיפה את המקורות. אומרת הגמרא פסחים. אמר עבודה, אמר שמואל, ארבע כוסות האלו צריך שיהיה בהם כדי מזיגת כוס יפה. שטען חי יצא, שטען לבת אחת יצא, השכם מהם לבניו ובנותיו יצא. שטען חי יצא, אמר רב, ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא. אם אדם שותה יין חי, יין חי שלהם זה היה יין חזק מדי, לא מזוג. אבל אותו דבר, אומרים כאן הפוסקים גם על מיץ ענבים. גם זה, ידי יין יצאת, כי מיץ ענבים הוא יין, אתה מולך על הבורא פרי הגפן, ידי חירות, בן חורין שותה מיץ ענבים, בן חורין, מלך, בן חורין שותה יין, משובח, בקבוק שעולה איזה 100 שקל, ככה, כמו שצריך, איזה פורט, טיבה ריבוע, משהו ככה מושקע, משהו טוב, ואז הבקבוק הזה מביא אותו לידי שמחה, הכוס, עוד פעם, אנחנו לא מדברים, אפילו לא על ביסום, אבל איזה סביעות רצון, איזה ניחותה כזאת. עושים יין בבית, אתה אומר. כן. משרת צימוקים. כן. אומר הרשב"ם, ידי חירות לא יצא, כלומר, אין זו מצווה שלמה, שאין חשיבות אלא ביין מזוג. והיה נמי לביינות שלהם בדרו על חת לתמי, אבל ביינות שלנו לא באים מזיגה. ובכן, אמרנו, מה עם מרכיבי החוויה בדל הסדר? אכילה, שתיית יין משמח, הסבה, זה גם חלק מהחוויה, שאלה, שהכל מתנהל בצורה של שאלה, שינוי, עושים שינויים, זה גם חלק מהחוויה, כלים יפים, שירים ומשחק, הצגה והעלל. בואו נראה. בפסח מצרים, היה בו מרכיב של חוויה, נכון? מה המרכיב של החוויה? עדיין הם לא יצאו ממצרים, עדיין המצרים פה עוברים ברחוב, הנה עבר מצרי, המשטרה המצרית עוברת, והתורה מצווה את בני ישראל, תתנהגו כאילו אתם בני חורין, וככה תאכלו אותו, נכון? מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, ומקלכם בידיכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לאדוני. זה היה, אז במצרים הייתה חוויה של הצגה. מה קורה כשמגיעים לארץ ישראל? פה אנחנו בני חורין באמת. אז אין חיפזון, אלא מה יש? והנה אני מחזיר אתכם לירושלים. בסדר? מחזיר אתכם לירושלים. אנשים מגיעים לירושלים, כל אחד הולך, שוחט את הכבש שלו, בבית המקדש, עניינים גדולים מאוד, עד כל חבורה, כל חבורה, הרי פסח נחל בחבורות, כל חבורה נכנסת למקום שלה, ובינתיים הפסח ניצלה, תוך כדי שהפסח ניצלה, מתחילים לספר ביציאת מצרים, מספרים, שותים כוס, ספרים עוד, שותים עוד כוס, אוכלים בינתיים, קורבן חגיגה, כדי שלא נהיה רעבים וכל זה, ואז מגיע הרגע שבעלת הבית אומרת, חברים, הכבש מוכן. צריכים את הכסף, כל אחד מקבל שיפוד, כזית, ואוכלים את הפסח, וברגע הזה מה קורה? הם כבר אחרי, לא, הם היו סבאים, הם אחרי כבר לפחות 3 כוסות יין, והם עכשיו אוכלים פסח, מה פורץ עכשיו מהפה שלהם? הלל, אומרת הגמרא, אמר רב, גגין ועליות לא נתקדשו, בירושלים. הנה, וואלה, ואמר רב משום רבי חייא, כזית הפסחה והלילה, פק איגרה, ברגע שהיו אוכלים כזית פסח, הגג היה אף, מרוב שמחה, אף הגג. ככה נראה הלל אצלנו בבתים, ככה הוא צריך להיראות, שהגג אף, מרוב שמחה, אבל זה לא קורה, אם לא מפרגנים לזה באיזה קצת יין לפני כן, אחרת זה נהיה הלל כמו כל שנה בבית הכנסת, הלל חשוב מאוד, בבית הכנסת, שמחים, רוקדים, אבל את השמחה העמוקה הזאת, שאנחנו בני חורין, שזכינו להיגאל, מה, אנחנו בני הדור שלנו, יש פה, בכיתה הזאת אני בטוח, אנשים שיושבים אצלם בשולחן, אנשים שעוד נולדו בחוץ לארץ, ושהם דור ראשון בארץ, אנחנו בעיניים רואים את הדבר הזה, הנה הוא נולד בחוץ לארץ, הוא עשה את המעבר ואני דור ראשון בארץ, כן, אצלנו ברוך השם יהיה בסדר, כן, הסבתא נולדה במרוקו ואשתי וגם אני, אנחנו דור ראשון בארץ, נכון? אז אומרת הגמרא, מה אליו, דאחלי באיגרא ואמרי באיגרא? לא, דאחלי בארעא ואמרי באיגרא, הם היו, הרי, כדי לאכול את קורבן פסח, לאכול את זה במקום מקודש, ירושלים התקדשה אבל לא הגגות, היו אוכלים את הפסח בבתים, וכשמגיע הלל עולים לגגות, חבוב, קדימה, תעלה לגג, תתחיל להעיף את ירושלים. ועכשיו תחשבו, תדמיינו את זה. גם פה, בקורונה היה, נכון, היו אמרי, הלל במרפסות, וכל אחד, כל ירושלים על הגגות, וכולם, שלל, ואלה הם שרים, ואלה עונים להם, ואלה מחדירים להם, ואלה מפה, הכל המרפסות פתוחות. איזה חוויה. אתם משווים את זה, עכשיו להגיד עוד איזה פירוש, כל הפירושים יקרים, אבל רבותיי, זה ליל חוויה. אומר רשי, כזית הפסחה, חבורות גדולות, היו נמנים, עד שלא היה הפסח מגיע לכל אחד, כי אם כזית מן הפסח, כל אחד, מה שהיה אוכל, זה היה אוכל קצת מהפסח. היו אוכלים לפני כן כדי להגיע סביים. והלילה פקה איגרה לכל עמולת העמון מהליל. דומים, כאילו הגגים מתבקעים, שהיו אומרים הליל על הפסח כדתנן, הראשון טעון הנלה לאכילה. אין לנו קורבן פסח, אבל תעלה אנחנו יכולים להגיד, יחד עם בני הבית, ובשירה, ובריקוד, ובזמרה, ובטוב לבב. אבל צריך להגיע עם אנרגיה בשביל הדבר הזה. אם הערכנו, הערכנו, הערכנו במגיד, ואחרי זה עוד אוכלים, וגם לפני כן שתינו מיץ ענבים, ואנחנו איזה... מגיעים להלל אחרי הסעודה ירידת מתח. אבל אם שתינו שלוש כוסות כבר, והשארנו מקום בלב, אומרים את המגיד, אבל גם את המגיד עצמו אומרים בשירה, וכמובן, מה, פירושים פה, פירושים שם ברור, זה, אבל מבינים שהמגיד הוא מרכיב אחד בתוך ליל הסדר, ומכינים את עצמנו לקראת השראת השכינה של אמירת ההלל. סגי, הילדים על הכתפיים, לא פחות מזה. אין ילד שרואה רצפה בכלל, כולם על הכתפיים, אתה מסובב אותם. וואו, זה מדובר, הגג אמור לעוף. אומר המדרש, שיר השירים, פרשה ב', רבי אליהו פתר קרא, השמיני את קולך, כן? מתי הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, השמיני את קולך, כי קולך ערב ומערך נווה. אומר המדרש, רבי אליהו פתר קרא בעולי רגלים. הריני את מראיך אלו עולי הרגלים, שנאמר שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך. השמיני את קולך, זה קריאת תהלל בנועם, בנגינה. בכלל באופן כללי צריך להגיד תהלל בשירה, ברוך השם בבית הכנסת, אבל בלילה הזה חובה. שיר כל מה שאתה יכול. שבשעה שישראל קוראים תהלל, קולן עולה למרום. מטלה אמר, המשל אומר, פסחה בביתה, והלילה מתברה אבריה. פסח בבית והלל שובר את הגג, כן, שובר את הקירות. כי קולך ערב זה השיר ומערך נווה זה הדוכה. אז יש לליל הסדר שני מרכזים. מרכז אחד זה המגיד, ודאי מרכז מכובד, לא זה, כן? מרכז שני זה הלל, כן. שאלה מצוינת, אני אחזור על השאלה שלך לגודל החשיבות שלה, אתה שואל, כי אלה ששומעים לא... אתה אומר, לקחתי את המצווה דה רבנן, ונתתי לה יותר חשיבות מהמצווה דה אורייטה. קודם כל, לגבי אכילת מצה זה לא נוגע לשום דבר, אכילת מצה נשארת במקומה. אבל אתה אומר, ביחס בין העלה לבין המגיד. אז התשובה שאלה שלך היא כפולה. קודם כל, מי אמר לך שהליל בליל הסדר הוא לא דה אורייטה? הוא חלק מהדה אורייטה. הוא חלק מהמגיד. חלק מהמגיד זה ההלל, זה לשבח. בסדר? והגמרא אומרת מסכת פסחים, שההלל בליל הפסח הוא ההלל שאומרים אותו ישראל, ממנו המקור אחרי זה להלל ביום העצמאות. ודבר שני, זה לא תחרות, אלא זה נקרא מסגור. מה המסגרת שאתה אומר את הדברים? אז מה שחזל עשו בחוכמתם הקדושה, אמרו, מסגרת הלילה הזה הוא חוויה, ותחת המסגרת עוד נכנס גם המגיד. גם המגיד הוא חוויה. הרי יש, בוא נגיד על המגיד שתי מילים, יש שתי מצוות, והגעת לבנך וסיפור יציאת מצרים. המצווה הראשונה היא והגעת לבנך, אם אדם יש לו ילד, הוא צריך לספר לו, אבל הילד יכול לספר גם לך, הוא למד בגן מלא מדרשים. לא, הוא צריך לשמוע את זה מהאבא, הוא צריך לקבל את ההגדת, נגיד זה כמו עובר מלמעלה למטה, הוא צריך לקבל את החוויה שהוא מקבל את המסורת מהאבא או מהסבא אפילו אליו. אתמול ישבתי עם איזה נער בר מצווה, אמרתי לו, אתה יודע, אתמול בשבת, היה לו ברוצה בשבת, אמרתי לו, בשבת, אתה קיבלת מאבא שלך לפיד מאוד מאוד חשוב. אמרתי לו, איזה לפיד? אמרתי לו, קיבלת לפיד בין 3,337 שנים. כי מאיפה אבא שלך יודע שיש לך בגיל 13 בר מצווה? מי אמר לו? אבא שלו. ומי אמר לו? אבא שלו. ומי אמר לו? עד משה רבנו. אז זה חוויה אחת. וחוויה השנייה, אומרים חכמים, כל האירוע צריך להיות אירוע חווייתי, גם המגיד. ולכן חלק עושים במגיד הצגות וכולי וכולי, ושאלה, מה נשתנה וכולי, אבל יותר מזה הלל. בסדר? זה פשוט מסגור כזה, זה לא תחרות. אומר רב צדוק, תראו, אני חם על זה כי זה נראה לי ממש, כאילו, אם ברגע שעוברים לשתות יין, הכל מסתדר, זה מתקייל כבר בצורה אוטומטית. ובעולם הזה, כפי עניין המצוות לגוף, כך הם לנפש. דרך משל, מצוות אכילה, שמוסיפה חיות לגוף, כך המצווה שבה מוסיפה חיות לנפש. ועל די כזה תפיסך, נפתח הפה לומר הילולה, דפקה איגרה שהוא מצד הוספת חיזוק וכוח חיות. כלומר, החומריות משרתת את הרוחניות. אתה אוכל כזית פסח, הכזית פסח עצמו גורם לך להודות להשם יתברך כמו שלא יודעת על בחיים. אז בימינו, אין לנו פסח, יש לנו מצה, פיקומן, שהוא בעצם זכר לקורבן פסח, וארבע כוסות. גם התפארת שלמה מרדומסק אומר ככה, כזית פסחה ומיקרי עלי לפקה איגרה, מה אליו דאח לי באיגרה ואמרו באיגרה, לא דאח לי בערה ואמרו באיגרה. פרש רשי לכל המולת ההמון, ההלל, דומים כאילו הגגים מדבקים. יש לרמז בדברים הללו גודל ההתלהבות שהיה להם בעת אמירת ההלל. כמו שכתוב בפירוש רש"י, דומה כאילו בקו כל האגרות, כל הגגות. וזה שכתוב בגמרא שאוכלים בקרקע למטה, ואמרו ההלל בגודל ההתלהבות ובקו כל הרקיעים, וזה שמגביעים הקערה, פירוש מגביעים להעלות אכילתם למעלה, לרצון לפני אבינו שבשמיים. כן, ההלל הזה בוקע לא רק את הגג של הבית, אלא בוקע את כל הגגות ואת כל המסכים ואת כל המקטרגים ואת כל הזה, בוקע ומגיע עד למעלה. אין דבר שאפשר להשיג שלא באמצעות השמחה. אבל כדי שהשמחה תתן לה איזה סטארטר, היא צריכה את ארבע כוסות של החירות, של השמחה, ארבע כוסות שלהם שתי טעמים. אחד דרך חירות, הסבה, יין משובח, והשני דרך שמחה, יין נשמח לבב אנוש. זה הכל, הכל מסתדר. הירושלמי אומר כך, הבאתי את זה פעמיים, אני רואה. בפרוע פרעות בישראל, והתנדב עם, ברכו את השם, התנדבו ראשי עם, שכשהקדוש ברוך הוא עושה לכם ניסים, תהו אומרין שירה. עכשיו, זה הלילה. עכשיו זה קורה. בלילה הזה זה קורה. זה הלילה שבו עשה לנו השם יתברך ניסים, זה הלילה שבו יצאנו ממצרים. בלילה הזה צריך להגיד שירה. מה זה שירה? שירה זה הלל. הלל הוא שירה בעצם. הגמרא אומרת מסכת ברכות, אין אומרים שירה אלא על היין. זה נשפטתי כאן מלא מקורות. כן, בסדר, ראיתי את זה. אין אומרים שירה אלא על היין. אז הגמרא אומרת שכשהיו אומרים את השירת ההלל בזמן הקרבת הקורבנות, היו מנסחים יין במקדש. כלומר, זה מתחיל מהמקדש. ואצלנו, אין אומרים שירה, אין אומרים הלל, אלא על היין. זה ליל חוויה. ליל חוויה. זו המטרה. אנחנו בלילה הזה מצליחים להבין או לראות איך זה נראה בית המקדש. הפסח נאכל בחבורה, המשפחה מתאגדת, הכלים על השפוחה הנעים, כל אחד יש לו את הזה שלו, יש את הקערה, אמרנו אצל המרוקאים עוברים בתחילת ליל הסדר עם הקערה, בבהילו יצאנו ממצרים, נותנים לכל אחד בראש, יש את המאכלים המיוחדים, יש את המנהגים המיוחדים, יש את הקידוש, יש כאלו, כמו שמקודם סיפרת, יש לי חברים שסיפרו לי שממש בקידוש של ליל הסדר, האבא היה בוכה מרוב התרגשות, מרוב התרגשות שזכינו ממצרים גאלנו. ומה נגיד אנחנו בדור שלנו, שסביב כל שולחן סדר יש כאלו שיצאו ממצרים בעצמם, שעלו מאיזה גלות חשוכה כזו או אחרת, מאתיופיה, מתימן, ממרוקו, כל אחד מאיפה שהגיע. אנחנו רואים את יציאת מצרים מול העיניים, לא נגיד שירה. עכשיו, לקחת את זה ללילה של, במגיד, הערכה ופירושים, ופירושים. עכשיו, אתם יודעים, לקראת השיעור הזה, הקדוש ברוך הוא שלח לי, לפעמים הקדוש ברוך הוא, לא, תמיד הקדוש ברוך הוא עוזר, לפעמים אתה מרגיש את זה, לא תמיד אני מרגיש, לפעמים. אז אתמול התקשר אליי חבר, ואומר לי שהוא סוגר ליל הסדר בצבא. כלומר, הוא התקשר בשביל חבר שלו, הוא הולך להעביר את הסדר, איך להעביר סדר בצבא. אז בסדיר זה פקודות וזה, המילואים. זה מכריח אותך לחשוב, אוקיי, יש לי פה אנשים, יש לי נגיד, יש לי את ההקשבה שלהם לרבע שעה, לא יותר, 20 דקות, לא, מה אני עושה? מה אני מכניס? צריך שהם ייצאו עם ליל סדר. אז דיברנו על זה, אמרתי, תקשיב, בתוך המגיד, תכניס את כל השירים שבעולם. ישירו ואיש העמדה, ישירו דיינו, ישירו מה נשתנה, תכניס להם גם באחד מי יודע, כי יש כאלה שיש לנו אחיינים שהם, בלי אחד מי יודע, אין, לא היה פסח, לא זה. תכניס להם גם אחד מי יודע וכל זה, שאוכלו מצה, שתו יין, אוכלו מצה, וזה, אבל בתוך המגיד, תהפוך גם אותו לחוויה. אין, עכשיו זה הרבה זמן לפירושים. אחרי האוכל, מי שרוצה יישאר איתך לפירושים. רבותיי, אומר הזוהר, בוא נמשיך את הירושלמי, תדלגו, זה חלק מהירושלמי, תדלגו רגע לירושלמי השני, זה המלא. כשהקדוש ברוך הוא עושה לכם ניסים, תהיו אומרים שירה. שואל הירושלמי, הטבעון, הרי גאולת מצרים, למה בגאולת מצרים הם לא אמרו הלל שם במצרים? אומרת הגמרא, השני היא שהיא תחילת גאולתן. במצרים היה רק התחלת הגאולה. סוף הגאולה היה בקריאת ים סוף. אבל אנחנו כבר היום אחרי ההתחלה. אז אנחנו צריכים להגיד הלל בשמחה עצומה. שואלת הגמרא על מרדכי ואסתר, למה לא אומרים שם הלל בפורים? שניה שהיו בחוץ לארץ. היו בחוץ לארץ. אבל אנחנו איפה נמצאים ברוך השם? בארץ ישראל, בגאולה. לא נגיד הלל בשמחה ובטוב לבב הכי עצומים. והיא דבאי לממר דמרדכי ואסתר מסעוניהם נגלו, ולא נגלו מן המלכות. הם נגלו מסעוניהם, רצו להרוג אותם. ובסוף לא הרגו אותם, אבל הם לא נגלו מהשיעבוד, הם לא נגלו מזה שהם עדיין עבדים תחת יד אחשוורוש. ואנחנו, היום, ברוך השם, נגלנו. גאולים. תגיד שירה. ההלל הוא שירה, צריך לשיר את כל ההלל. כמה שאפשר. באות, ארבע כוסות, עוזרות לנו. עוזרות לנו את הדרך חירות, דרך שמחה. כך אומר הזוהר גם. אמר רבי יצחק, חטבת ושירת זימנין ישראל לשבחה לקודש הבריחו. כי היי שבחה דמשבחי ישראל בליל דפיסחה. מהו השבח הגדול שאנחנו עתידים לשבח את הקדוש ברוך הוא? מה הדימוי שלו? מה המעין שלו? כמו הלילה הזה, כך אומר הזוהר. וכנסת ישראל התקדשת בקדושה דמלכה, עדה עוד הכתיב, השיר יהיה לכם כליל התקדש חג. כליל התקדש חג, דייקה ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. השיר יהיה לכם הגאולה העתידית, איך היא תהיה? כדי להתקדש חג, כמו הלילה הזה. אז אתה נכנס לאיזה בית, רואה אחרי הסעודה, אגב, מלי המרשה אומר את זה, אחת המספר, אחד משניהם, שרגע השיא השיאים, הרגע הכי מקודש בדל הסדר, אתם יודעים מהו? הלל, אבל איפה בהלל? הרי ההלל של דל הסדר מחולק לשניים. חצי נאמר לפני האכילה, כחלק מן המגיד, וזה גם כן תשובה לשאלתך, אלי, הרי ההלל הוא חלק מהמגיד. והרגע הזה, אחרי שבירחנו ברכת המזון, נכון, אומרים צפון, אוכלים אפיקומן, כזה התמצא, ברך, ואז הלל. הלל כבר התחלנו, אבל עכשיו הלל, איך מתחיל ההלל השני? במשפט, לא לנו, אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. עד, הברבנל אומר, שעד, עד האוכל, עד הסעודה, זה שבח על הגאולה שהייתה. מהסעודה והילך, מההלל קדימה, זה תפילה על הגאולה שתהיה. ושם אנחנו הקדוש ברוך הוא לא בשבילנו, אנחנו בשבילך, לא לנו, כי לשמחת אל כבוד. מה, אלה, הילדים בעזה, זה הילדים שלך, השם יתברך. זה גם, זה האחים שלנו, אבל זה גם הילדים שלך. לא לנו, אדוני, לא לנו, כי לשמחת אל כבוד, זה רגע שיא השיאים. שם שתהיה לך ירידת מתח, שם שנרגיש כבר כזה, אלא, נו, מה נשאר? עברנו את, נכון, יש תחושה כזאת, אני צודק, סגי. יש תחושה, יאללה, עברנו את המרכז, עשינו כבר את המגיד, אכלנו מצה, פיקומן, יאללה, עכשיו שים מה שנקרא, מהירות שיעות, תגיע מהר לכל הזה, כן, נכון, בכלל אצל הספרדים, אני זוכר את זה בתור ילד, הרי אצל הספרדים ביום טוב ומעשנים, כן? אז אחרי השולחן עורך, העורך הסדר היה מדליק סיגריה, מפריח זה, ואומר שם למישהו, קדימה, קח אותנו לסוף כבר, אנחנו... אבל אליבא דאמת, זה שיא השיאים של הסדר. אמירת המשפט לא נענו, אדוני, לא נענו, כשמחה את הכבוד שהיא מתחילה, את החלק השני של ההלל הגדול, ששם גם אומרים את נשמת כל חי, בקרב המשפחה, זה שיא השיאים. שם אנחנו אומרים להגיע, אחי, זה מקביל, בבית המקדש זה מקביל לרגע שאכלו את הכזית פסח. זה הרגע. ואמרו את ההלל מיד אחריו. רק שלך. יפה. אז שם אנחנו נהיה חלילה. אומר, הזוהר, כן? חטבת, אמר רבי יצחק, חטבת ושירת זימנין ישראל לשבחה לקודש הבריחו. יאי שבחה דמשבחי ישראל בדלת דפיסחה, זה דוגמת הגאולה העתידית, וכנסת ישראל התקדשת בקדושה דמלכה, דאו תכתיב, השיר יהיה לכם, בדל הסדר, להסליחה לעתיד לבוא, כליל התקדש חג, כליל התקדש חג דייקה, אוכל נא לאמן דאמן. עכשיו אני אומר, שלא יובן לא נכון, הגמרא אומרת, מצווה לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה, ואגב, בגלל ששותים יין, ארבע כוסות, אז אולי קצת זה, העצה היוצא מה? וזה עובד, אני אביא לכם רק דברים שעובדים. נוסו, נבדקו ועובדים. תקבעו כמה אנשים ביחד. חבר'ה, אצלי בבית, באחת וחצי, תבואו. או אצלך בבית, אחת וחצי, שתיים, אחרי שאני... בלילה, כן, אחרי זה לסדר. לא משנה מתי שזה... מתי שאתם מסיימים. אין בעיה, שתיים, שתיים וחצי, שלום, מתי שאתם מסיימים. תקבעו כמה חברים, רגע שמגיעים חברים, הוא אומר משהו, זה אומר משהו, הוא אומר איזה משהו, שרים איזה שיר, לניגון, אתה מגיע לארבע וחצי, חמש בלי לשים לביך. אבל, כן, ברוך השם, אנשים מגיעים. ואז ספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה משומר מן המזיקים. אבל את ההלל, ההלל הזה בדמעות, בשמחה עצומה, יש רק פעם אחת בשנה שאני מרגיש תחושה דומה, אבל זה בלי עין, וזה ההלל ביום העצמאות. שאני ממש מרגיש שזה, אבל בליל הסדר זה ילדים, והם שמחים, וכולם ככה, ויש ככה את האנרגיות. תראו, הבאתי כאן מספר התודעה, הרב אליהו קיטוב, חיפשתי איזה מקור שככה מתאר את זה בשפת ימינו, והוא עושה את זה מאוד מאוד יפה. ליל יתקדש חג, שבכל דור ודור ובכל שנה ושנה ובכל בית ובית מבתי ישראל, שישראל יושבים שם, כאילו מעלה אותנו רגע לרמת רחפן, שמרחף מעל כל הבתים, 90% מעם ישראל עושים ליל, שותפים באיזשהו ליל סדר. אז אתה עולה רגע למעלה ומסתכל על כל הבתים, כל החבורות, שישראל יושבים שם ומדלים גבורות, השם מספרים תהילתו, שרסה עמהם בצאתם ממצרים, השנה 3,337 שנים ליציאת מצרים. באותה שעה ובכל אותו הלילה, כל לב ובשר ירננו אל אל חי. כן, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. רם, הודה, כי לך יום אף לך לילה. דרי מעלה ודרי מטה. כותלי הבית וכל כליו, יריעות השמיים תחתיות ארץ, הים בהמון גליו, הכל מלא שירה ורון, בליל יתקדש חג. ושירה זו, שירה, שירת ליל זאת, שירת כל היקום, לא תמיד היא נשמעת לאוזן האדם. לא, אנחנו לא שומעים אותה כל לילה. יש האוזן אטומה משמוע, ויש שהיא שומעת ואינה יודעת שהיא שומעת. מסכים של שכחה מבדילים, הוא כתב את זה עוד לפני שלנו את כל המסכים, כן, אבל יש מזרים. תרדות של תאווה מבלבלות. אבל אם זוכה האדם פעם אחת של לבבות טהור, שקט ושלב, וזה מה שעושות ארבעת הכוסות הללו, הופכות את הלב לפתוח. שימו לב, אני אומר, זה לא ביסום. זה שמחה, זה מדרגות. אני עכשיו ממליץ לכם פה להתחיל. שתי כוסות ראשונות, מוסקטו. יכול להיות כרמל מזרחי, יכול להיות עקבי רמת הגולן, משהו, כמובן ארץ ישראל, אדום, מבעבע קלות 5.5% אלכוהול. בסדר? שתי כוסות ראשונות. מי ש... כן, יש את היין המתוק הזה. שתי כוסות אחרונות שכבר על הזה. כל אחד למרקדית, למרקדית, אני אומר לכם את הזה, אני מאוד אוהב, יין אדום, מתוק פורט. טיב הריבוע של עקבי רמת הגולן כבר מחכה לי, מחכה כבר מזומן לפסח, וגם עקבי רמת נגב המשובחים, וכמובן גל תושייה אהוב ליבנו מבאר מילקה, כל מה שהוא מייצר, הכל זה קודש קודשים, לקחת לחטוף. יין ככה זה עם הכוח, עכשיו לא כוס, אל תגיד, כוס של אליהו הנביא, תביאו כזה, כוס, צריך לשתות רביעית, כמה זה רביעית? 86, כמה יש בכוס חד פעמית? 150, אז זה חצי כוס חד פעמית, לא לצמצם, נגיד שני שליש כוס חד פעמית, זה כמות זה, שותה את זה, פעם, מגיע להלל, מגיע להלל, הלב פתוח, השתבח הבורא. תרדות של תאווה מבלבלות, אבל אם זוכה אדם פעם אחת של ללוות טהור, שקט ושלב, אותה שעה, שזה ליל הסדר, הוא קולט את השירה הזאת, שמתוך עצמו היא יוצאת. מעצמו הוא נדחף. ומתוך כמה שסובב אותו, הוא מלא את החלל, הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. אותה שעה, הנפש מבקשת, יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. מי ייתן והיה לבבי זה כל הימים, והרגיש בשירה הזאת תמיד, ולא יבדילו המסכים ולא יבלבלו הטרדות, והראה תמיד כי ממזרח שמש עד מבואו מעולל שם אדוני. עכשיו תדעו לכם דבר אחד מאוד פשוט, ובזה נסיים. הקדוש ברוך הוא לא מוריד מצווה לעולם בלי שהוא נותן את הכלים. וזה לא סתם שבעוד ה-20 שנים האחרונות, אולי יותר, תעשיית היין המשובח ברמה הגבוהה ביותר בכל העולם כולו נמצאת בארץ ישראל. זה לא סתם. למה? אמר לי את זה מגדל. מגדל קרמים ויינות. הרי הנביא אומר גם בירמיהו וגם בעמוס. אומר הנביא ירמיהו, נכון, כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים, קום בעלי ציון, נכון, וכולי, אותי תקרמים בהרי שומרון, נתון אותים וחיללו. והנביא עמוס אומר, הנה ימים באים, נאום אדוני. ושבתי את שבות ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו, ונטעו קרמים, ושתו את יינם, ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם. אמר לי המגדל הזה, כשיהודי שותל כרם בשומרון, במה הוא מאמין כעת? מה הוא חושב שיהיה? מה, למה הוא... איך, איך? כן, אבל למה הוא שותל כרם? כי מה הוא בטוח? לא. לא? לא? חזות בארץ ישראל, תבנה בתים, תזרח איתה. למה הוא שותל כרם? מה? לא, לא. תחשבו חקלאי. הוא אומר, במקום הזה יצטרכו יין. מה זה אומר? שמה יהיה פה? איך? לא! סמכות! יהיו פה סמכות! יהיה פה לידות, יהיה פה בריתות, יהיה כאן בר מצוות, יהיה כאן שבע ברכות, יהיה כאן סמכות, יצטרכו הרבה יין, אתה לא שותל משהו בשביל משהו שלא יצטרכו, אדם שותל זיתים, צריכים שמן זית, אבל אתה לא תשתול בארץ ישראל איזה פרי שאף אחד לא רוצה לאכול פה. אז אם אתה הולך ושותל בשומרון, שותל בשומרון כרם ענבים, אתה אומר, כאן לא יגור רק בגלל ביטחון, ולא יהיה פה, כאן יהיו שמחות, כאן יהיו משפחות, כאן יהיו ילדים, כאן יהיו חתיינה חתונות וכו'. אז חזרנו לארץ ישראל, אנחנו יכולים להגיד תהלל בשירה ובטוב לבב, אבל אתה יכול להגיד, שמע, אבל אני תקוע, אני תקוע, מה, אין לי יין משובח של ארץ ישראל, מה, יין פטישים של הצבא, הגמרא אומרת על רבי יהודה ברבי אילאי, שאת תחזיק את הראש שלו מפסח עד עצרת, כי יש אותה יין קשה. הוא אומר לך, כזה בחור, רגע, אנחנו עכשיו בזמן של גאולה, הכל חוזר, היינות המשובחים ביותר, שזוכים בפרסים הטובים ביותר, הנחשבים ביותר בחוץ לארץ, יינות מארץ ישראל, מיקב הר ברכה, מיקב הר כביר באילון מורה, מיקב אופרה, מיקב פסגות, כל מיני בוטיקים, מיקב רמת נגב, כל יש מלאה ארץ יקבים וקרמים, וכולם בוטיק. עכשיו, אתם יודעים למה זה זוכה בפרסים? אתם יודעים למה? איך פתאום העולם האנטישמי נתן לנו פרסים? כי זה הכל תחרות אנונימיות. אסור להם לדעת מאיפה. שותים את זה ככה, אין ברירה, נותנים פרס, ואז מגלים שנתנו פרס לאיזה יקב מאיזה גבעה. מצטערים על זה אחר כך, אין להם ברירה. אז זה לא סתם ששפע כזה עצום של יינות ברמה מאוד מאוד גבוהה. ועם טעמים, ועם זה, כדי שנשתה מהיינות האלו. שבח הארץ, יין זה גם טעם נרכש. אדם יגיד, לא, לא אוהב יין, אני רוצה מיץ ענבים, אז תיקח טרופית, תיקח מיץ פטל גם. לא, יין זה טעם נרכש, והתכלית של היין זה ללילה הזה. כדי שנזכה, כמו שאומר כאן הרב קיטו כל כך יפה, להלל את הקדוש ברוך הוא בשמחה, בטוב לבב, בלב פתוח, עם הלל, יחד עם בני הבית, לטעום את טעם בית המקדש, ולהגיד לעצמנו, מי ייתן ויהיה לבבנו זה. ונרגיש בשירה הזו תמיד, ולא יבדילו המסכים ולא יבדילו הטרדות, ונראה תמיד כי מזרח שמש עד מבואו, מעולל שם אדוני, אמן ואמן. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות, נזכה לקבל הערת פסח, אמן ואמן. יינות, רשימת, אני לא רוצה כאן זה, אבל אנחנו מאוד אוהבים את עקבי רמת הגולן המשובחים, כל היינות לא מבושלים כמובן, עקבי רמת הגולן, עקבי רמת נגב, יקבי הר ברכה, יקב הר כביר, יקב פסגות, יקב טורה, יקבי הלל בגוש עציון, הכל משובר, יקבי... מה? יקב ירושלים באתרון, לא. טפרברג יש לו גם דברים טובים. דברים משובחים, תכנס לזה, אתה... טוב. חזק וברוך.